צהריים טובים. יש מקורות, לא שומעים, יש מקורות פה על הבימה, על הדברים, אם כי מקוצר זמן אני מעריך שהרבה לא אוכל להתייחס אליהם. הנושא שאני מדבר עליו הוא הנושא של הבעלות על ביציות מופרות. היום התהליך הזה של שימוש בביציות מופרות הוא תהליך שכיח וזמין ויחסית גם זול, ועלו מספר פעמים, הפעם הראשונה עלתה שאלה זו במקרה המפורשם של נחמני, ציינתי את הדברים בדפים שם. השאלה, כאשר מתחיל זוג הליך כזה של הפריה חוץ-גופית, מפרה ביצית, הביציות מוקפות, ואז אחד מבני הזוג, לרוב מדובר בבעל כמובן, מחליט שהוא רוצה להפסיק את ההליך. מקרה של נחמני היה מקרה מאוד מיוחד, היה מדובר פה גם בהשתלה חוזרת לאם פונדקאית, כי הגברת נחמני לא הייתה יכולה לשאת ילדים. אני אישית התוודעתי לבעיה הזו בדיון שהיה בבית הדין הרבני המחוזי פה בירושלים, אחר כך הגיע לערעור לפני בית הדין הרבני הגדול, והתבקשתי על ידי אחד הצדדים לכתוב את חוות דעתי ולעזור להם בהכנת הטיעונים שבעניין, וככה התוודעתי לבעיה ועיינתי בה. אז תראו בדפים, יש את המקורות השונים, פסק הדין שבית הדין הרבני הגדול פורסם בתחומים, אבל יסוד הדברים הם באמת שאלה ששלח פרופסור שטיינברג למורי ורבי, הגאון הרב ישראלי, וצירף אליו חוות דעת של ידידי הרב שפרן שיושב פה לידינו, ובו במקרה של נחמני, ובו הוא נשאל האם רשאית האישה במקרה זה לדרוש מן הבעל להמשיך את ההליך בניגוד לדעתו, או האם רשאי הבעל להתנגד לכך ולומר לא, אני רוצה להפסיק את ההליך הזה, אני אינני רוצה שעכשיו יהיה לי ילד ממך, בעיקר מכיוון שאנחנו עומדים להתגרש, ואני לא רוצה שיהיה לי ילד משותף ממך בדבר הזה. הדבר הזה הותקף ממספר כיוונים. הכיוון הראשון, את אמר הרב שפרן, בעקבותיו רבים אחרים שעברו על הדבר, המשיכו מהרעיון הזה, הוא בגדר של דיני שותפים. ההלכה אומרת שוודאי כאשר שניים מסתתפים, מערבבים בין פירותיהם, שמים אותם ביחד, זה מקביל לקניין ויוצר שותפות. כיוון שנוצרה שותפות בין השניים, הרי באופן טבעי נחיל לדיני שותפים, המבוארים בחושן משפט, דינים ממוניים פשוטים, ולפי דיני שותפים בהלכה לא יכול כל אחד מן הצדדים לחייב את הצד השני להמשיך את השותפות עד רגע המימוש הטבעי, היעיל מבחינה כלכלית, למכור את הדברים בזמן שמוכרים באופן נורמלי, ויכול למכור אז באותה תקופה, גם אם השני אומר לו, בוא נחכה עוד זמן, אולי יש לי תחושה, יעלו המחירים. הוא אומר לו, אני לא רוצה להסתכן, אני אמכור עכשיו. לכן, הוא אמרו, הנה פה, הבעל נתן זרע, האישה ביצית, הביצית הופרטה בזרע, אין לך ערבוב גדול מזה, נוצר יחידה אחת חדשה, שלמה, שאין בלתי ניתן להפריד בין חלקיה, וכיוון שכך הדבר, אז עכשיו נלך וניתן לשותפות הזו להגיע למימוש הטבעי שלה. והמימוש הטבעי שלה, כמובן, מה עושים מביצית מופרט? משתילים אותה חזרה ברחמה של האישה שלצורך כך עשו את ההפרעה, ונולד ילד. ולכן נדרוש ללכת בדרך הזו של הגעה, ולכן האישה יכולה לדרוש המשכת השותפות, גם אם הבעל מתנגד, כבר לא צריך את הסכמתו שיש בעניין הזה. מבחינה משפטית, אנחנו נקרא לדבר הזה, הטיעון הזה הוא ניסיון, הוא רצון להכיל דיני קניין, על הביצית המופרט. שותפות כזו היא דיון בדיני קניין. יש לנו נכס משותף, לשתינו יש בו איזה שהם אחיזה, צדדים, בעלויות, ואיך אנחנו מטפלים בנכס הזה בצורה היעילה ביותר. מעבר לכך שהיו, שטענו, כבר דיין בבית הדין הרבני האזורי, הרב בן סימון בבית הדין הרבני הגדול, שלא נכון להתייחס לביצית מופרית כחפץ שיש בו דיני קניין. הגמרא אומרת במקורות שלפניכם, זה כדומה לי במקור 6, שרב חיסדא אומר, ריבונו של עולם, הוא אומר, איך אתה, האם עוברים זה מטלטלים, שיש בזה קניינים, שאפשר לקנות את זה? על זה, אם הזמן יספיק, עוד נדבר בסופם של הדברים. אבל מעבר לשאלה זו, ההחלה של דיני קניין יוצרת לדעתי בעיה גדולה מאוד. אני אתן שתי דוגמאות. אחת, עיקרון הוא בהלכה, גם במקורות שלפניכם נמצא הדבר בשולחן ערוך, במקור הראשון בסופו, במקור השני בסופו, שכאשר יש חפץ שאין בו דין חלוקה, יכול אחד הצדדים להגיד לצד השני, גוד או אגוד, תקנה אתה את החפץ, אני מוכן לקנות במחיר X. אם אתה מוכן, תן את המחיר, אני אתן לך את חלקי. אם לא, אני אקנה את חלקך. הדבר הזה יכול להביא לפעמים לעיוותים, לעוולות הלכתיות. וההלכה העירה לכך. כאשר אחד עשיר ואחד עני, העשיר יודע שלעני אין כסף, אז הוא יכול להציע מחיר נמוך, ההלכה אומרת לא, מחיר פחות מערכו לא יתקבל. או כשהעשיר רוצה את החפץ, הוא יכול להציע מחיר גבוה. ואז העני לא יוכל לענות, הוא אמנם ירוויח כלכלית, אבל יפסיד את הנכס שהוא באמת מעוניין בו. וזה אפשרי, זה גם אפשרי לפי ההלכה. במידה ושניהם לא רוצים לקנות, אז מוכרים לגורם שלישי. אני חושב שכל אחד מאיתנו מבין שיהיה קשה מאוד להכיל את הדינים האלו על ביצית מופרית. אבל אני חושב שבעצם יש יותר מכך בעניין. התפיסה של ההלכה אומרת, בדין גוד או אגוד הוא הביטוי ההלכתי לכך, שאין שותפות בעל כוחך. תמיד, לא כל גישות משפטיות תורמות את זה, למשל בארץ מי שגר בבית משותף, בעל כוחו שותף בחלק מן הנכסים. הוא לא יכול לדאוג להגיד, אני דורש לחלק את החדר מדרגות. אני דורש, יהיה רק לי חלק מזה. אין דבר כזה בעולם. אבל ההלכה אומרת שכל דבר ניתן לחלק, ואפילו אם החלוקה תביא להפסד או אובדן הריסת הבתים, כמו שהוא קורא לזה הרמה בשם הראשונים, הרי הוא יכול לומר, טוב, אז תקנה את חלקי או אני אקנה את חלקך. אין אפשרות לחייב אותי להמשיך בשותפות עם מישהו אחר שאני לא רוצה. בכל מקרה אני יכול לצאת מן השותפות בדרך הזו שגוד או אגוד. לכן כל הדינים של ניהול שותפות שמופיעים בהלכה, הם דינים איך מנהלים את השותפות לטובת השותפות ולמקסום הרווח. להגיע למקסימום הרווח מתוך השותפות. אבל, לכן אגב, למשל, אם אחד שינה, הוא לא שאל את השני, הוא מחר מוקדם. אם הרוויח, הלך לו קלף. שבועיים אחרי שהוא מחר, נפלה כל הבורסה בכל העולם. אז הרווח מתחלק חצי חצי. ואם הוא הפסיד, ההפסד עליו. כי הוא פעל שלא ברשות בניהול השותפות המשותפת שביניהם. אבל במקרה הזו של הביצית המופרית, מה שהאישה רוצה לעשות זה להשתמש בשותפות כדי לחייב את הבעל לקשר מתמיד ונצחי כל חייו. גם כלכלית ממונית, מבחינת חיובים ממוניים, אבל ודאי שרגשית ומוסרית ודתית, יש מצוות וחובות, האב על הבן והבן על האב. דבר כזה שההלכה תאפשר, תכריח בן אדם להיות קשור בשותפות, אני עכשיו לא מדבר על דיני משפחה, כפי שכתבתי, זה נושא בפני עצמו שלא ניכנס אליו היום בקוצר זמן, אבל שההלכה תכריח בן אדם מדינים המוניים להיכנס לשותפות נצחית, אני חושב שנוגד את התפיסה, את העמדה היסודית של ההלכה, כפי שהיא באה למדי בין היתר בגוד או אגוד. אני אומר, אולי נוסיף פה, היה מי שכתב, אם כך הדבר, אז אם הזוג הולך להתגרש, ו- באישה בהיריון, אז הבעל יכול לדרוש שהיא תעשה הפלה? בוודאי שאין הנידון דומה לראיה. גם אם הבעל והאישה רוצים ביחד לעשות הפלה, הם לא יכולים לעשות הפלה, אלא אם כן זה מקרה שההלכה מרשה כמובן, אבל באופן נורמלי. איסור ההפלה לא נובע מצד הממוני של האישה בעובר, הוא נובע מצד הדיני, מה שהיינו קוראים בלשון הלכה, מצד היורד דעה שבדבר. כמו שאם יש לי ספר תורה, יש דברים שאסור לי לעשות על פי הלכות ספר תורה, עם ספר תורה. לא בגלל שהוא פחות שלי, הוא שלי, רק יש הלכות המגדירות איך מתנהגים עם ספר תורה, או בחוק האזרחי, איך מתנהגים עם דגל, עם שטרות של כסף, שאסור להשמיד אותם. זה לא נובע מחוסר בעלות, אלא זה נובע מהלכות אחרות קובעות איך להתנהג בחפץ שבו יש לי בעלות בדבר הזה. ועכשיו אני רוצה לתת את הדוגמה השנייה, ידידי וגם קרובי, השופט צביטל, בפסק דין נחמני, אמנם כתב באיזשהו חצי משפט ההפך מהדברים שאני הולך לומר, אבל אני חושב שלמעשה גם הוא לא היה פוסק כך את הדבר. אם נחיל באמת את דיני השותפות, בוא נאמר שהאישה אומרת, לא, כיוון שאני מתגרשת, אני לא רוצה לעבור טיפול של הפריה חוץ גופית. הביצית במעבדה, יפה מאוד, אני לא רוצה שישתילו בבית. הרי בדיוק אותו דבר יוכל לטעון הבא, לא, מה פתאום? השותפות, אני רוצה שנביא אותה עד הסוף הטבעי והנורמטיבי. קשה לי להאמין שיש אדם שחושב שניתן יהיה לקוף אישה, לא בגלל שאין ידינו תקיפה, בוודאי כשתהיה ידינו תקיפה, להסכים להליך כזה. גדולי הפוסקים כספו שאפילו בעל שמצווה ופרובו, איננו מצווה לעבור הליך שאיננו כדרך הטבע. לא מצד דיני משפחה וחובות הדיניות שפרובו, וגם ודאי שלא מצד דין אחר שיהיה אדם מצווה בגופו או אישה בגופה, לעבור הליך כזה כשהיא לא רוצה. והרי ודאי שהיחסים חייבים להיות הדדיים ביניהם. דרך שנייה להתמודד עם הנושא הזה, אלא מורי ורבי, הגאון הרב ישראלי, זכרונו לברכה, הוא דן בנושא מצד אחר לגמרי, ובפניכם זה במקור 3, הוא לא התייחס למקורות בפנים מקוצר הזמן, והוא אמר, לפי הבנתי, בוא נחיל פה דיני חוזים. יש התחייבות בין הצדדים. אני נותן זרע, את נותנת ביצית, הביצית מופרית בזרע, את נושאת אותו ונולד ילד. אז נדרוש מכל אחד מהצדדים לעמוד בחלק התחייבותו החוזית. לכן למרות שעל פניו, היו שלא הבחינו בין זה, נראה שזה אותו דיון, זה דיון אחר לגמרי, כי זה לא דיון בצד הקנייני, אלא זה דיון בצד של ההתחייבות החוזית שיש בין הצדדים. ואם כן, יש חוזה, צריך לדרוש מהצדדים להמשיך ולהביא את החוזה לסופו הטבעי, בהתאם למה שהתחייבו הצדדים בתוך החוזה. אלא הרב ישראלי רעיון, מדיני פועלים, שכאשר עולה נסיבה בלתי צפויה מראש, אונס בלשונו, הרי ניתן לאדם על בסיס האונס הזה לצאת מן החוזה ולבטל אותו. אני בעצמי אינני יודע מדוע הוא כל כך חיפש מקור, העריך מאוד במחלוקות שבדבר, וכאשר הרי הדבר פשוט לפניכם המקור של שכיב מרע, נומני מקור 4, שישנו דבר שהוא הפרשנות של חוזה לפי הנסיבות שבו החוזה הזה נעשה. וכאשר אדם שכיב מרע הולך למות, והוא אומר אני מחלק את כל נכסה ולא ישיר כלום, ואז הוא עברי, הפלא ופלא. מעבר לכל הציפיות של הרופאים, שאמרו שהוא ימות לא תוך חצי שנה, לא תוך 3 חודשים, תוך 3 שעות. והוא עברי. אין מה לעשות. אז מתנתו בתהילה, כי ברור מהנסיבות שאת המתנה הזו, האיש הזה נתן למטרה ולסיבה ברורה, הוא חשב שהוא הולך למות. אם הוא היה דעת שהוא חי, הוא לא היה מחלק את כל רכושו. אומנם, אומרת הגמרא שמחלק חלק מרכושו, ושיער לעצמו חלק, הרי אולי הוא חשב, אולי אני אחיה, והתכוון בכל אופן לתת מתנה. כשחילק את כל רכושו, ברור שהחוזה הזה איננו תקף ולא היה מיועד להיות תקף. הרי אין לך אומדנה יותר פתוחה שכשזוג חשוך ילדים הולך ונכנס לטיפול להוליד ילדים, שכוונתו ומטרתו היא מאוד ברורה, שיהיה ילדים למשפחה הזו. ולעולם, זה לא שיש פה חוזה שצריך לבטל אותו בגלל שינוי נסיבות. החוזה הוא שיהיה לנו ילדים. לא שיהיה ילדים שנריב עליהם. שיהיה לנו לילדים שיחזקו את הקשר המשפחתי ואת התא המשפחתי. ברור שאם התא המשפחתי עומד להתפרק, לא על מנת כן נכנסנו בכלל לחוזה. לדעתי זה אומדנה דמוכח שאין מקום אפילו להסתפק ולהתווכח עליו בדיון שיש בו בעניין. דבר נוסף, עלו ואמרו, הוא שפסוק מפורש יש בתורה, והוא לפניכם במקור 5, וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, אנוש יענש כאשר ישית עליו בעל האישה ונתון בפלילים. אם כן, יהיה פירוש הפסוק אשר יהיה, נדבר על זה במסגרת הזמן שיש לנו, דבר אחד ברור, שמי שרבו ואדם גרם שאישה הפילה במכה שהוא נתן לה, הוא משלם את דמי הולדות לבעל. בדבר הזה נחלקו כנראה האמוראים בגמרא, רבא ורב חיסדא, ככה כנראה לפי שיטת התוספות, ככה גם כתב רובי רבי הרב ישראלי, והראשונים נחלקו בעקבות זה, התוספות והרמב״ם, הראשונים והרמב״ם, הרמב״ם לפניכם במקור 9, האור שמח, שמחה מדווינץ, זכרונו לברכה, מסביר שהמחלוקת היא בעצם בהבנה של גמרא בערכין, שהוא במקור 8, בו כתוב שהאישה שיוצאת להרג והיא בהיריון, אסור לעשות עינוי הדין ואין ממתינים לה עד שתלד. שואלת הגמרא, פשיטה, גופה היא, ודאי שלא ממתינים לה. הרי העובר הוא חלק מגופה, הוא עוד לא מוגדר כדבר חי. השלכות רבות לגמרא זו שלא כאן המקום להיכנס אליהם. אומרת הגמרא, איצטריך, לא, המשנה אומרת חידוש. סל תדאי כחמינה, הייתי חושב, הועיל וכתוב כאשר ישית עליו בעל האישה, ממונה דבעל הוא ולא לפסדי מיני? הייתי חושב, כיוון שהתורה אמרה שהעוברים האלה משלמים את העלות שלהם, אם במקרה שהם ניזוקו, משלמים את הערך, איך? שמים את הערך, שזה נושא בפני עצמו, את הערך הזה נותנים לבעל, הרי יש פה רכוש של הבעל, ואסור להרוג אותה כשהיא בהיריון, שמה נפגע ברכושו של הבעל, לחכה שהבעל יתלד, והבעל יקבל את רכושו. כמה שמלן. אומר המשך חוכמה, דבר ידוע, כמה שמלן היא מילה רבת משמעות. אפשר להבין כמה שמלן, שלמרות שזה ממונו של הבעל, הורגים את האישה ולא מחכים, כי עינוי הדין של האישה הוא מספיק כדי לדחות את הזכויות הממוניות שיש לבעל. ואפשר להבין כמה שמלן, שזה לא ממונו של הבעל. אז למה משלמים לבעל? זה עונש שהתורה השיטה על מי שהיכה אישה הרע, וגרם לה להפיל, שהוא משלם לבעל, גזירת הכתוב, אבל זה לא נותן לבעל זכויות רכושיות בעוברים. ואז נשארת ההתחלה של הגמרא, שבאמת גופה היא. הייתי חושב שזה לא גופה, כמה שמלן שזה גופה. אומר המשך חוכמה, שזה מחלוקת ראשונים, ושיטת הרמב״ם, שדוחה את רוב הגמרות מההלכה, בדבר תלה, כולם התקשו בדבריו, היא שהגמרה בערכים פוסקת, שכמה שמלן שזה לא ממונה דבעל. זה רק כנס ועונש שמשיטים על הפוגע בה, שהוא משלם את הכסף לבעל. אבל אין ללמד עליו על הכלל כולו, אלא אין בו אלא חידושו בלבד. ורק במקרה זה, וכתבו על זה, ישראלי רבים ציטטו, דיברו על הדברים האלה. אם כך למשל, אם האישה עצמה גרמה לעצמה חבלה, היא לא צריכה לשלם לבעל. יתרה מזו, לפי דעת הרמב״ם, כשאין בעל, משלמים את דמי העוברים לאישה. היא כאילו יורסת אותה. למרות דברי רב חיסדא בגמרא, שאיך יעלה על הדעת כדבר הזה, היא יורסת אותם וצריך לשלם לה את דמי העוברים. אם כן, עומדים אנו בפני מחלוקת, האם העוברים שייכים לבעל, או שהם גופה של האישה, והם לא שייכים לבעל, אלא אדמה, שייכים לאישה, רק דינו שמשלמים לו במקרה והייתה הפלה. באו ורצו להסיק מכך מסקנות לגבי הדין של ביצית מופרית שיהיה בדבר הזה. אני, ליבי מאוד מפקפק בכך. השכל הישר אומר שעובר שיש בגוף האישה שייך לאישה. בלי שניכנס למחלוקת, אם עובר ירח אמו או לאו ירח אמו, ודאי שגופה הוא, ודאי שהוא חלק מגופה והוא שייך לאישה. ואם חיצה לנו התורה שהוא שייך לבעל, זה חידוש גדול, ואם זה רק בדרך אונס וכנס, אז אפשר להבין באונס וכנס. ובכל אופן אין מקרא יוצא מדי פשוטו. אבל כל זה כאשר זה כבר בתוך גופה של האישה. אבל כאשר הביצית המופרית איננה בגופה של האישה, אין בזה בכלל דינים של עובר לדעתי. ואין מקום לדון בכלל הזכות, אם בכלל זכות קניינית של הבעל, אבל אין מקום בכלל לדון על זכות שיש בדבר הזה. לצורך כך, הרמב"ן, היה מי שכתב שהרמב"ן מביא את שתי הדעות. ציטטתי פה, לא, כבר רמזו לי שצריך להתקרב לסוף, שהכלי חמדה מסביר ברמב"ן שזה כנס לא בגלל שזה לא רשותו של הבעל, אלא כי לא ברור שהעוברים האלה יחיו. אבל יש לנו ראשון מעניין מאוד, רבינו בחיי, במקור חמש הבאתי אותו, כאשר יסית בעל האישה, ולא כאשר תסית עליו האישה, לפי שאין לאישה חלק וזכות בוולדות, שאף הפי שהזכיר ילדיה, אין הכוונה שיהיו שלה, אבל הם פיקדון אצלה, כאשר המפקיד ברשות חברו פיקדון, כל אחד דעת יהיה ברשות הדמריה. ובכל מקום שנמצא הפיקדון, זה ברשותו של הבעלים. אז למרות שזה בתוך גופה של האישה, בעצם זה שייך לבעל. בפרשת תזריע, רבינו בחיי מסביר מדוע זה נקרא הזרעה. אומר רבינו בחיי, ועל דרך הפשט פירוש של המילה תזריע, המסור תמסור הזרע. כי הוא פיקדון אצלה מן הזכר, כזרע השדה שהיא פיקדון בגוף השדה ויצא בעיתו. ומזה אמר הכתוב, כאשר ישית עליו בעל על אישה, ולא כאשר תשית עליו האישה, כי הילדים שלו הם, הוא ראוי לתת בהם ערך. ברור ששיטת רבינו בחיי היא שהבלדות, הילדים, אפילו בגופה של האישה, שייכים לבעל. וכבר אמרנו שאפשר הדבר, וככה אומרים רבים מגדולי האחרונים, רבי שמחה בראשם, שהרמב״ם חלוק על כך. והרמב״ם הוא הרמב״ם. ראשון המדברים בכל מקום, כמו שאמר פה קודם פרופסור שטיינברג. אין ספק. אבל אנחנו רואים מרבינו בחיי גם את העיקרון הזה. השאלה מתעוררת כי הזכר מפקיד את הזרע שלו אצל הנקבה. והשאלה עכשיו, האם הזרע הזה נהיה חלק מגופה? והעובר הוא היא, ככה סובר הרמב"ם, זה חלק מגופה. או שמה זה לא כך, אלא זה שייך לבעל. אגב, לעניות דעתי, לשיטת הרמב"ם, מה שכמש מלן זה שלא ממונו של הבעל. אבל בשום מקום לא כמש מלן שזה ממונה של האישה. מה שכמש מלן, שכל עוד שיש לבעל, התורה אמרה שהממון ילך לבעל. הכנס, העונש, פלילים, כשאין לבעל, אז ילך באופן טבעי לאימא. אבל אין בעלות ורכוש בחיים, בבלד, כמו שאין בעלות ורכוש בבעלי חיים. בילד שנולד, באדם בישראל. אין בעלות ורכוש בבלדות. בכל אופן, גם אם כן, זה רק נובע מכך שהוא ברא של האישה. אבל כל עוד שזה ביצית מופרית, ואיך איתיתי לומר שזה של... יש מקום לדון, חוצר זמן לא אכנס לזה, האם מדובר, האם מותר להשמיד את זה, אסור, האם מדובר בהפלה אם משמידים את זה, רוב הפוסקים אמרו שלא. שכל עוד שזה לא ברחמה של אישה, אנחנו למרות פוטנציאל החיים, לא מתייחסים לזה כאל דבר חי. יש מקום לדון בהרבה שאלות נפרדות בין הזה, אבל להגיד... לדון הזה מצד הצד החושב משפטי, אם בכלל, אין מקרה יוצא מדי פשוטו שזה של האב. אבל אני חושב שגם זה לא נכון, אלא שאין מקום להכיל פה דיני חושב משפט, אלא דינים של דיני אישות, דיני משפחה, המנויים באבן העזר, ומשם יש לדון בדבר. למסקנת הדברים, אני ספק שככה גם פסק בית הדין האזורי ברוב דעות, ובית הדין הגדול ברוב דעות, ככה גם פסק מורי ורבי הרב ישראלי, שיכול הבא למנוע את המשך התהליך ולמנוע את הפיכתו לאב בעל כוחו ואת יצירת קשריו עם האישה ועם הילדים לאורך ולנצח נצחים, ויכול לדרוש שהתהליך הזה לא יימשך, כל עוד כמובן שהביצית לא הושתלה ברחמה של האישה. תודה רבה.